עד כאן דיברנו על חיובים של בן אדם להתקדש, להתחתן, ללדת ילדים. עכשיו נתחיל בנושא איזה חיובים יש בין בעל אשתו, אחר כך בין בעל לילדיו, וכן הפוך, איזה חיובים יש לאישה לבעלה ולילדיה. אבל נתחיל בחיובים התורניים, החיוב מן התורה שיש לבן אדם לאשתו. בתורה כתוב, אמנם בהקשר קצת משונה, התורה מדברת על אמה עברייה. אם בן אדם קונה אמה עברייה, הרי בעצם יש לו זכות, אולי חובה, לקדש אותה. וקידושים אלה נקראים ייעוד. הגמרא, הפסוק אומר, יש אפשרות שהבעל ייעד או ימסור את הבת לקטנה, לבן בנו, לייעד אותה, או אם אחרת ייקח לו. אפשרות שלישית, שמישהו אחר יתחתן עם אותה בחורה. אבל כתוב בתורה שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. משמעות הפסוקים, משמעות המילים שאירה כסותה ועונתה, היא בעייתית מאוד. רש"י על התורה מפרש שאירה זה מזונות. הלשון שאר בשרו, שזה מזונות, זה חיוב, זה חידוש. אבל כך רש"י מפרש, ונראה אחר כך בגמרא איך דנו, איך למדו את הפסוק. כסותה, אומר רש"י, כמשפטו, כמשמעו, סליחה, כמשמעו, הפירוש המילולי של כסותו הוא יותר קל מאשר שאירה. כסותה מלשון לחסות, ואנחנו מכירים את המילה הזאת מהתורה. התורה אומרת, על אבא כנפות כסותך אשר תחסה בה. כסות זה מלשון לחסות בגדים. אז אומר רש"י כמשמעו, עונתה זה תשמיש. עונתה הכוונה ליחסי מין שיש בין בן אדם לאשתו. התורה אומרת לא יגרע. מה הכוונה לא יגרע? משמעות הפסוקים לפי רש"י, שהוא חייב בשאר כסות ועונה. ולפי רש"י משמע, וכך למדו רוב המפרשים, שרש"י כאן נוקט עמדה שהחיובים של שאר כסות ועונה הם חיובים מן התורה. ראשונים חוקים על רש"י, ומעניין שגם ברש"י לא חייבים לפרש כמו שהזכרתי שזה חיוב. למשל, כתוב במהר"ל על התורה, בספרו גור אריה, הוא מביא את הרמב"ן. אנחנו נראה אחר כך את הרמב"ן. הרמב"ן חולק על רש"י וחושב שמזונות הם מדרבנן. והרמב"ן הבין שרש"י חשב שחיוב מזונות לפי רש"י זה מן התורה, והרמב"ן חולק עליו. אומר הגור אריה שאין כושל רש"י, שהוא פירש לפי פשוטו של מקרא, ופשוטי של מקרא כך הוא. אף למאן דאמר מזונות תקנו לרבנן, מפרשים המקרא כפשוטו. לא שהוא חייב לה מן התורה מזונות, אלא כן דרך האדם לעשות שהוא מפרנס אשתו ובניו. אומר המהר"ל שמה שכתוב בתורה, שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, אמנם המילים מתפרשות כמו שרש"י אמר, שאר זה מזונות, כסות זה בגדים. אבל זה לא שהתורה חייבה אותו בשאר כסות. התורה אומרת, אם בן אדם נושא אישה אחרת, אם בן אדם רוצה להתחתן עם מישהי אחרת גם כן, אז מצד אחד יש לו אישה. יש לו אישה שהיא אשתו לכל דבר. כשהוא לוקח אחרת, אז יש חשש שהוא ישנה את יחסו לאשתו הקודמת. לא שהוא חייב לה משהו מפורש מן התורה, אבל היא אשתו, והוא חייב להתייחס אליה כאשתו. אז התורה רק אמרה, תתייחס אליה כאשתך הרגילה, ואל תפחית משאר כסות ועונה שאתה רגיל בהם. לא שאתה חייב בהם דווקא, אלא שאתה רגיל בהם, שתחיה איתה כמו אישה רגילה, אל תזניח אותה. ואם כן, לומד המהר"ל, שגם רש"י לא למד שיש חיוב מן התורה של שאר כסות ועונה. פשוט זה המציאות. יש מציאות שבן אדם בדרך כלל לאשתו נותן שאר כסות ועונה, ומי שלוקח אישה אחרת, צריך להתייחס לאשתו הקודמת כמו אשתו הרגילה לכל דבר. המהר"ל אילו רומז לדברי הרמב"ן בלי לצטט אותם. הרמב"ן בפירושו לתורה חולק הרש"י ואומר שדין שאר כסות ועונה, ליתר דיוק, הדין של שאר כסות ועונה זה דין דרבנן. והרמב"ן בחומש מביא פירוש נפלא בהקשר זה. כתוב בתחילת פרשת משפטים שבן אדם שיש לו אמה עברייה, שיש לו עבד עברי. לעבד עברי, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם אינו נשוי, אז הוא בא בגפו, עוזב בגפו, אינו לוקח איתו את שפחה קטנית שמותרת לו, אבל היא לא יוצאת איתו. אבל כתוב בתורה, אם בעל אישה הוא, אם העבד עברי הוא נשוי כשהוא נכנס לעבדות, ויצא אשתו אמו, אשתו גם יצא. אומר רש"י, מה הכוונה שאשתו יוצאה? הרי היא לא נכנסה בכלל. לשון רש"י, וכי מי הכניסה שתצא? אלא מגיד שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו, ובנף. אומר הרמב"ן בשם רש"י, שזה חיוב כאילו על העבד, על האדון, לפרנס את אשתו של העבד וגם את בניו. אומר הרמב"ן, יש לי מקום לשאול, האם אשתו של העבד חייבת למסור את מעשה ידיה לאדון? אנחנו יודעים, אמנם לא למדנו את זה עדיין, אבל כן נלמד אם ירצה השם בעתיד, שאישה שעובדת משלמת את המשכורת שלה לבעלה. יש לה זכות לוותר על מזונות, ואז היא משאירה לעצמה את מעשה ידיה. אבל אם היא עובדת ובעלה גם מפרנס אותה, זה קצת כאילו לא כל כך פייר, שמצד אחד הכסף שלו מגיע לה, והכסף שלה היא יכולה לעכב לעצמה. ההלכה אומרת שבמקרה כזה, האישה שרוצה להתפרנס לבד, יכולה להתפרנס לבד, אבל בעלה לא חייב במזונותיה. אומר הרמב"ן, אישה במקרה כזה שמתפרנסת, ובעלה עבד, עבד עברי, האם צריכה לשלם את מעשה ידיה לאדון? אומר הרמב"ן שלכאורה כן. למה? אומר הרמב"ן שהבעל אינו יכול לפרנס אותה, אבל האדון חייב לפרנס אותה במקום הבעל, כי חמלה התורה על אישה ובנים שחייהם תלויים להם מנגד. רחמנות על אותה אישה, בעלה הוא עבד והוא לא יכול לפרנס אותה, אז התורה בחמלתה אמרה שהאדון חייב לפרנס, אבל הוא לא חייב לפרנס יותר מאשר הבעל חייב לפרנס. גם הבעל שצריך לפרנס לשתו מקבל מעשה ידיה. אם כן, חושב הרמב"ן שמסתבר שהאדון מקבל מעשה ידיה. אם כן, לא יהיה על האדון רק חיוב הבעל בלבד, ייקח מעשה ידיהם כאשר יעשה הבעל ויזון ויפרנס. אומר הרמב"ן שממילא האדון מקבל כאילו שהוא הבעל. עכשיו בא הרמב"ן ואומר שזה הכל חמלה מהקדוש ברוך הוא, שלא ימות העבד בצערו, שאשתו ועבדיו ובניו יהיו נזבים. אבל אחר כך מביא הרמב"ן, אף על פי שלא היה הוא מחויב במזונותם מדין תורה, כמו שנתבאר במסכת כתובות. אומר הרמב"ן, הרי כאן יש דבר מאוד מאוד מוזר, מאוד מחודש. הבעל אינו חייב לפרנס את אשתו. אנחנו נראה שהרמב"ן הבין שיער כסות ועונה בהבנה אחרת לגמרי מאשר רש"י. והוא חושב שאין חיוב מזונות, אין חיוב כסות מן התורה בכלל. אז איך יעלה על הדעת שאדון בא כאילו במקום הבעל, בזמן שהבעל איננו מחויב, האדון תופס את מקומו והאדון כן מחויב? האדון יותר מחויב מאשר הבעל? אומר הרמב"ן, נכון. האדון חייב יותר מהבעל. למה? משום שדרך כל הארץ לפרנס אדם אשתו ובניו הקטנים, ציווה הקל ברחמיו להיות הקונה כאב רחמן להם. אומר הרמב"ן שבעצם אישה נשואה אין חיוב מן התורה לפרנס אותה, אבל דרך כל האדם, הארץ לפרנס אדם אשתו, שככה זה מקובל. זה לא בגלל שיש הלכה, אומר הרמב"ן. בעל מפרנס את אשתו בגלל שיש לו אישה, יש לו משפחה, והוא רוצה לפרנס אותם. מצד אחד אני יכול להגיד שזה זכותו לפרנס אותם, רצונו לפרנס אותם, כבודו לייחס לפרנס אותם. הוא אינו עושה את זה בגלל שיש חיוב כזה או אחר. בעצם, לפי הרמב"ן, אין חיוב. אבל עובדה שהוא מפרנס. בזמן שהאדון קונה עבד עברי, הרי הוא מונע מהעבד את הזכות הזאת, את היכולת הזאת לפרנס את המשפחה. אמנם, העבד אינו חייב, אבל עובדה הוא עושה את זה. האדון שקנה את העבד ומונע ממנו את האפשרות לפרנס את משפחתו, אז ממילא האדון חייב לפרנס את אשתו, בגלל חמלה של התורה. אחרת, איך האישה תצליח? איך היא תאכל? איך היא תתפרנס? הרי בעלה לא יפרנס אותה. לכן במקום כזה, לא היינו אומרים שהאדון ממילא יפרנס את אשתו. בעל יפרנס אשתו ממילא בלי חיוב, אבל אדון בוודאי לא יפרנס אישה בלי חיובים. לכן התורה הטילה חיובים על האדון לפרנס את אשתו של העבד. ראינו שלפי הרמב"ן, התורה לא חייבה שאר כסות כלל וכלל. אפשר להבין שבאמת זה לא רצוי שיהיה חיוב מן התורה לפרנס את אשתו, לתת לה מזון ולתת לה אוכל. הרי זה טבעי שבן אדם שמתחתן, בונה משפחה, רוצה לפרנס אותם. נדמה לי שזה יהיה נורא טרגי אם בן אדם יפרנס את אשתו בגלל חיוב התורה. תאר לעצמך שאישה תבוא ותשאל שהיא רוצה לאכול ארוחת ערב. ובעלה יגיד, רק רגע, אני אסתכל בשולחן ערוך ואני אבדוק אם באמת אני חייב לתת לך. יש דברים שרצונו של התורה זה שבן אדם יעשה אותם בלי ציווי. המושג של רצון התורה בלי חיוב התורה הוא קיים בהרבה תחומים. לאחרונה הרב אשר וייס כתב על זה בספרו מנחת אשר על התורה, בכמה וכמה פרשיות הוא כותב על המושג של רצון התורה. דברים שאינם מפורשים בתורה, אבל בוודאי שזה רצון התורה. נדמה לי שזה גם כן אחד מן המקומות שוודאי אפשר לדבר על רצון התורה, אבל אפילו בצורה יותר חריפה. רצונו של תורה זה שבן אדם יעשה את זה בלי ציווי. אמנם, חכמים ראו שזה לא תמיד פועל. יש מקרים טרגיים שבן אדם אינו מפרנס את אשתו, אז לכן הרמב"ן מסכים שרבנן הטילו חיוב על בן אדם לפרנס את אשתו. אבל כנראה שהחיוב הזה היו צריכים לחייב את האדון, את הבעל, רק בזמן שהוא לא מתפקד כרגיל, כראוי. אבל אילו היו לנו את האפשרויות האופטימליות, בן אדם היה מפרנס אשתו בגלל שזה כך רצונו וכך כבודו. ובשורה התחתונה מצאנו שהרמב"ן אומר מפורש שהחיוב של שר כסות זה חיוב דרבנן. ברש"י ראינו שראשונים נקטו שזה דין תורה, אבל אמרנו שלא חייבים לפרש ככה ברש"י. יכול להיות שרש"י רק מדבר על המציאות. בהמשך הפסוק אני רק רוצה לתקן טעות די נפוצה. בפסוק י' כתוב, ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצא חינם עם כסף. ואם שלש אלה לא יעשה לה, יש ראשונים שיש מפרשים, ויש לדעתי היום הרבה אנשים שחושבים, ואם שלש אלה, הכוונה, אם שלושת הדברים האחרונים לא יעשו, דהיינו שיער כסות ועונה, אז כאילו שיש לב למנוע שיער כסות ועונה. אבל רש"י לא פירש ככה. ופשוטם של דברים, אכן כרש"י. אם שלוש אלה, אומר רש"י, מה הכוונה של השלוש? א', יעדנה, ב', למסור את זה לבנו, או יגרע מפדיונה ותצא. אז היא יכולה לשלם ולצאת ולהתחתן עם מישהו אחר. אבל אין הכוונה עם שלוש אלה. לכאורה, פשט כרש"י מהמשך הפסוק. אם שלוש אלה לא יעשה לה ויעשה חינם עם כסף. אם במקרה שהוא לא מתחתן והבן לא מייעד והיא לא יוצאת, אז יש, הגמרא לומדת שיש דרך אחרת שהיא יוצאת, שהיא יוצאת בסימנים, וכאן כמובן אין המקום להאריך בזה, רק הכוונה ואם שלוש אלה זה שלושת הדברים הראשונים בפרשה ולא שלושת הדברים האחרונים. זה צורה חייסטית של הפסוקים. א', כתוב שהבעל שקונה את האמה יתחתן, ואם לא בנו, ואם לא מגרעת מפדיינה ויוצאת, היא יכולה להתחתן עם מי שרוצה, אם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם עם כסף. מי שהמקור להתווכח עם הפירוש של הרמב"ן, ולהתווכח עם הפירוש שראינו ברש"י, זה כמובן הסוגיה במסכת כתובות. הגמרא בכתובות, דף ממזיין ומבית, מביאה שאלה, אם מזונות זה דורייתא או לא. בלשון אחד, בהתחלת הסוגיה כתוב, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה. כאילו שתקנו זו לעומת זו. היות שאישה חייבת למסור את מעשה ידיה לבעלה, אז תקנו שהבעל צריך לפרנס אותה. כאילו שזה quid pro quo, תקנו אחד כנגד השני. אבל הגמרא מגיעה למסקנה, הייתן אמר רבה, הייתן הסבר מזונות אורייתא. יש דעה, כך אומר רבה, שמזונות זה מן התורה. דתניא שאירו זו מזונות. אמרתי כבר שאירה זה לכאורה לא לשון מזונות, לכן מביאים את הפסוק במיכה, וכן הוא אומר, ואשר אכלו שאירמי ואכלו שאירמי, שכנראה ששאיר יש לו קשר כן למזונות. אמנם זה לא נראה שזה פירוש אמיתי של שאר, אבל ככה גמרא דורשת מעל פי הפסוק במיכה, שיש חיוב מזונות. וכסותה כמשמעו. רב אלעזר חולק, ורב אלעזר אומר לו, שאירה זו עונה, כסותה כמשמעו, ונתה אלו מזונות. הוא הופך את המילים, אבל הרעיון הוא אותו הרעיון. אומרת הגמרא, שיש תנא שסובר של דורייתא. תוספות, שם בדף ח' עמוד א', אומר שרב אלעזר בן יעקב סבר נמי מזונות דורייתא. יש יותר מבן אדם אחד, מחכם אחד, שסובר שמזונות זה דורייתא, יש מחלוקת בגמרא. הרמב"ן אמר שזו דעת יחיד. הרמב"ן בחידושיו לכתובות, וגם בפירושו לתורה, אומר שבזמן שהגמרא אומרת, הייתה נסבה לה מזונות דאורייתא, כאילו שזה דת יחיד. אמנם אולי יש יותר מאחד, אולי הוא חולק על תוספות, אומר לא, יש רק דעת אחת. אולי הרמב"ן מסכים עם תוספות, אומר יש דת יחיד, אולי יותר מאיש אחד סבר ככה, אבל זה נקרא דת יחיד בגלל שזה דת מיעוט נגד רבים. והרמב"ן לומד שהדין של שר כסות זה לפי הסוגיה ורבנן. וכך הוא חושב שרוב החכמים בסוגיה מפרשים שהחיוב הוא מידי רבנן. הרמב"ם להלכה הוא פוסק נגד הרמב"ן, וכמו שאמרנו, דעת רש"י היא לא ברורה. אומר הרמב"ן, בהלכות אישות פרק ח', פרק י"ב, הלכה א', כשנושא אדם אישה בין בתולה בין בעולה, בין גדולה בין קטנה, אחת בת ישראל, אחת גיורת או משוחררת, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבע דברים. השיעור היום לא יעסוק בכל עשרת הדברים ולא בארבעת הדברים, נדבר רק על החיובים מן התורה. העשרה, שלושה מהם מן התורה, שהיא רק סוטה ועונתה. אומר הרמב"ם מפי הגמרא בכתובות, לפי הדעה שמזונות זה דאורייתא, אומר מפרש הרמב"ם שירה זה מזונות, כסותה כמשמעו, עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ. אם כן, לפי הרמב"ם, זאת הלכה דאורייתא. אבל כאן אנחנו צריכים להבין שהמושג של מזונות הוא אמנם מן התורה. אבל בעצם, מה חייב בן אדם בזמן שהתורה אומרת שבן אדם חייב בשאר? איך היינו מגדירים את זה? וזה מעניין, היום נומד איך שהרמב״ם הגדיר את המושג של שאר וכסות. הרמב״ם שם בפרק י"ב, הלכה י', אומר כמה מזונות פוסקים לאישה. אני אמרתי שלפי הרמב״ן, מדורייתא אין מקום לעלות שאלה כזאת. בן אדם נותן לאשתו בצורה נורמלית, שבן אדם רוצה שאשתו תאכל, הוא רוצה שתהיה לו בית נורמלי, אז הוא נותן מזונות נורמליים לאשתו. אבל לפי הרמב״ם, שזה דאורייתא, אז צריכים לקבוע מסמרים להלכה, מה באמת הוא חייב לתת לה. אומר הרמב״ם, פוסקים לה שתי סעודות בכל יום, סעודה בינונית של כל האדם באותה עיר. מה שפוסקים, זה פוסקים כאילו המנהג המקומי. בזמן הגמרא, אנשים אכלו שתי סעודות ביום. ממילא, בן אדם חייב לתת לאשתו שתי סעודות נורמליות. ומה זה נורמלי? אומר הרמב"ם, תלוי במקום, תלוי במנהג. הוא גם צריך לתת לה צרכים אחרים, כמו שמן, יין, אם זה מנהג המקום שישתו יין. הוא צריך לתת לה יותר אוכל לשבת. הוא צריך לתת לה גם כסף לשבת כדי לחבש בגדים, לבית מרחץ. כל הצרכים שבן אדם צריך לשלם במזונות, כוללים הוצאות הבית. לא רק אוכל ממש, אלא גם צרכי הבית. אומר הרמב״ם בהלכה י' במה דברים אמורים? מה שהגדרתי, שבן אדם חייב במזונות, זה בן אדם שהוא עני. זה המינימום שבמינימום. אבל אם היה עשיר, הכל לפי עושרו. בן אדם שהוא באמת, ברוך השם, יש לו יכולת, חייב לתת לה לפי האמצעים שיש לו. אז הוא צריך לתת לה כמה ארוחות בשריות בכל יום, ופוסקים לה מזונות כפי ממונו. צריכים להתחשב עם הכסף שיש לו. אם הוא עני ביותר, כופים אותו להוציא, ודיה כתובה חוב עליו. בן אדם שאינו יכול לפרנס את אשתו, אומר הרמב״ם, כופים אותו להוציא את אשתו. בן אדם שלא יכול למלא את חיובו התורני, חיוב מן התורה לפרנס את אשתו, בן אדם שלא יכול לפרנס את אשתו, אומר הרמב״ם, כופים אותו להוציא אותה. ואז היא לא תקבל כתובה. הרי אין לו, הוא אני. אומר הרמב״ם שהכתובה תהיה חוב עד שתמצא ידו, עד שיקבל כסף ואיתן. בעצם אנחנו דואגים לאישה, שכל אישה תהיה לה מקור פנסה מן התורה. ואם הבעל לא עושה ככה, אז כופים אותו להוציא. עד כאן דיברנו בקשר למזונות. בזמן שנלמד דיני חיובי הבעל לילדים, נראה שיטה מאוד מעניינת שהיום רק נזכיר אותה. בפרק י"ב, הלכה י"ד, אומר הרמב״ם, כשם שאדם חייב במזונות אשתו, כך הוא מחייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים, עד שיהיו בני 6 שנים. מכאן ואילך מאכילים עד שיגדלו כתקנת חכמים. ואם לא רצה, גוערים בו, מחלימים אותו, פוצרים בו. אם לא רצה, מכריזים עליו בציבור ואומרים פלוני אכזרי, אינו רוצה לפרנס בניו, הרי פחות מאופטמי שהוא זנת וכרף. אומר הרמב״ם שיש הלכה, כשם שאדם חייב לזון את אשתו, כך הוא חייב לזון את ילדיו הקטנים. כמובן בזמן הגמרא, שילדים הלכו לעבוד בגיל צעיר, הקביעות הייתה עד גיל 6, בן אדם חייב בחיוב יותר רציני, לפרנס את ילדיו. אבל מכאן ואילך, אומר הרמב״ם, זה תקנת חכמים. משמע שזה דין תורה, שבן אדם חייב לפרנס את ילדיו עד גיל מסוים, עד גיל 6, לפי המצב שכתוב בהלכה, וכך כתוב ברמב״ם. אבל המילה כשם ברמב״ם הוא המעניין בנושא. כשם שאדם חייב במזונות אשתו, כך הוא חייב. למה הרמב״ם השווה בין מזונות אשתו לבין מזונות בניו? ייתכן מאוד לפרש, שהרמב״ם למד שאין כאן חיוב חדש. אין כאן חיוב לפרנס ילדיו בגלל שהם ילדיו. יש חיוב לפרנס את הילדים כחלק ממזונות אשתו. בן אדם שחייב במזונות אשתו, חייב לתת לה מזונות. מזונות כולל גם את הילדים שלה. הרי היא צריכה לפרנס את הילדים שלה, היא צריכה לדאוג לילדים שלה. אז חלק ממזונות אשתו, זה שהבעל חייב לתת מזונות לאשתו כדי לתת גם לילדים. כמובן, אם החידוש הזה הוא נכון, אז צריכים ליישם אותו ולהגיד שזה בזמן שהם הילדים שלה. ואם זה הילדים שלו, אז נצטרך למצוא הילדים שלו שאינם ילדי אשתו, אז חייבים למצוא מקור אחר. אבל המקור הזה שיש חיוב דין תורה, לפי הרמב"ם יכול להיות חיוב לאשתו. המשנה למלך במקום מביא את דעת הרמב"ן שכך מדייק. הוא לומד ככה מהר"ן. אומר הר"ן, נראה לי דחי אמרינן הזן אותם קטני קטנים דווקא כשאימן קיימת, ומדין מזונות אימם נגו בה. כמובן, אני אומר שאם באמת יש חיוב לאישה, היא קיימת, יש חיוב לאישה, ממילא חלק מהחיוב לאשתו זה כולל גם את הילדים. אבל כשאין אמו אימן קיימת, אינו חייב במזונותיהם. כך דייק הר"ן. אומר משנה מלך, כך הייתי מדייק מלשון הרמב״ם. מדיבר רבינו, כשם שאדם חייב, משמע דסביר לי כהר"ן, דמזונות בניו מדין מזונות אימם נגו בה. דאם לא כן, למה ההלכה הקשינו? למה חייב אדם מזונות בניו? למה הרמב״ם אמר, כשם שאדם חייב במזונות אשתו? משמע שזה חלק ממזונות אשתו. אמרתי שאנחנו נחזור, אם ירצה השם, ללבן את ההלכה של חיוב האבא לפרנס את משפחתו. הזכרנו את זה היום, רק בגלל שהיום למדנו חיוב מזונות לאשתו, ולפי שיטות מסוימות, החיוב לאשתו כולל גם את החיוב לילדים. בקשר לכסות, גם כן הרמב״ם חייב למצוא הגדרות מדויקות מה זה כסות. הרמב״ם פרק י' ג' מהלכות אישות, קובע מה זה כסות שהוא חייב לתת לה. עוד פעם, לפי הרמב״ן, לא צריכים למצוא הגדרות הלכתיות מן התורה. אולי גם נמצא הלכות מדרבנן. אבל לפי הרמב״ם, ההגדרות האלה הן חלק מדין תורה. כמה כסות שהוא חייב לתת לה? אומר הרמב״ם, סכום מסוים, זה תלוי בעונה, זה גם תלוי באופנה. אומר הרמב״ם שזה תלוי בארץ ישראל, באותם הימים. יש לפעמים בגדים ביוקר, יש מקומות שבגדים בזול. העיקר אומר הרמב״ם שסומכים עליו, שמחייבים אותו לתן לה בגדים הראויים, בימות הגשמים ובימות החמה. בפחות שלובשת כל אישה בעלת בית שבאותה מדינה. לפי התנאים הקיימים, הוא צריך לתת מזונות לאשתו, לפי התנאים המקובלים באותו מקום, באותו זמן. אבל מוסיף הרמב״ם שבכלל הכסות, המילה כסות פירושה, כך למדנו, הפירוש המילה זה לחסות. לחסות זה בבגדים. אומר הרמב״ם, לא, כסות מחייב יותר מאשר בגדים. מכלל הסוג, הכסות שהוא חייב לתת לה, כלי בית ומדור שיושב בו. זה גם דירה. הרי במובן מסוים גם הדירה מכסה אותה. אז הוא צריך לתת לה לא רק בגדים, אלא כלי מיטה ומדור. מדור זה בית נורמלי, כשהיא יכולה להשתמש בה לפי התנאים המקובלים. הרמב״ם מזכיר שם את המנהג המקובל באותם הימים, אבל מסתמה זה כולל כל מקום לפי מנהגו ותנאו. אומר הרמב״ם, וכן מחייבים אותן לתת לתכשיטים. האם זה כלול מדורייתא גם בכסות? קשה לי לדעת, אבל בכל אופן לפי הרמב״ם, חלק מדין של הכסות זה לתנוק תכשיטים, ואומר הרמב״ם עוד פעם, במה דברים אמורים בעני שבישראל? מה שדיברנו זה מינימום לעניים, אבל עשיר הכל לפי יושרו. אפילו היה ראוי לקנות לה כלי משי ורקמה, כלי זב, קורפים אותו ונותן, וכן המדור לפי עושרו, והתכשיט וכלי הבית, הכל לפי עושרו. עוד פעם, אומר הרמב״ם, אם קצרה ידו לתת לה, קורפים אותו להוציא וכולי. אז ראינו שהרמב״ם קובע מסמרות להלכה, מסמיר להלכה, מה זה בדיוק החיוב של מזונות, ומה זה בדיוק החיוב של כסות. החיוב של עונה, ברמב״ם יש לו גם הגדרות הלכתיות. בשבוע שעבר הזכרנו שיש דברים שאינני חושב שכדאי לדבר איתם, לדבר עליהם, שלא במסגרת הלימוד הפרונטלי. בזמן שמדברים ומשדרים, אינני יודע אם כדאי לדבר על דברים האלה, אולי הצניות יפה להם. קיבלתי כמה וכמה תגובות דווקא בנושא הזה. האם באמת יותר ראוי לפתח את הדברים, או לצמצם אותם. מי שמעוניין יכול ללמוד את הרמב״ם פרק י' מהלכות אישות, מה בדיוק כלול בחיוב עונה של התורה. בכל אופן ראינו שיש מחלוקת ראשונים, אם חיוב של כסות ועונה זה באמת מזונות, בגדים ועונה כמו שהרמב״ם למד, או שאין חיובים האלה של כסות מן התורה. לפי הרמב״ן עונה זה כן מן התורה, אבל שיר כסות זה הכל דרבנן. ועד רשי אמרנו שיש מקום לפרש לכאן ולכאן.